הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שישי ג' בחשוון תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת נוח, מסכת מנחות, דפים סמך ג' וסמך ד'. חותמים היום בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק החמישי של מסכת מנחות, ומתחילים ללמוד את הדף הראשון של הפרק השישי. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש פרשת נוח, וכהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה עם וורט על התורה שבכתב, פרשת השבוע, היום פרשת נוח. ויחל נוח איש האדמה ואיתה קרם וישת מן היין. במדרש בבראשית רבה מצינו, ויחל נוח שנתחלל ונעשה חולין, וישת מן היין שלא במידה. וצריכים אנו להבין את פשרם של הדברים הללו, ומה שייכותם של הרישה אל הסיפה. הנה ידוע, כאמור במסכת עבודה זרה דף ת' עמוד א', שהמבול היה בשנת תף ריש נון וב לבריאת העולם. ממילא כשנוח יצא מן התיבה לאחר שנה, הייתה זו שנת תף ריש נון זין. וכיוון ששנות היובל נספרות מבריאת העולם, נמצא שבשנת תף ריש נון הייתה שנת יובל. וממילא, תף ריש נון זין, השנה שיצא נוח מן התיבה, הייתה שנת שמיטה שבה אסור לנטוע. אבל אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף חבב עמוד א', שהיו כהנים שהיו מורים לעצמם היתר ליטה עצים בשביעית, כשם שתרומה וקודשים מותרים להם, כך קדושת השביעית אינה חלה לגביהם. ונמצא שנוח התיר לעצמו ליטה כרם מאחר והוא כהן, שכן הקריב קורבנות בצאתו מן התיבה. אבל במסכת תענית בדף י"ז עמוד א' נתבהר שכהן בזמן הזה אסור בשתיית יין במידה יתירה, שמא מהרה ייבנה בית המקדש, הוא יהיה שיכור ולא יוכל לעבוד. למרות שיכול להפיג את יינו על ידי שינה או הליכת מיל, מסייגת הגמרא שלא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא כששתה רביעית. אבל שתה יותר מרביעית, כל שכן, שאם הוא יצא לדרך, הדרך מטרידתו ושינה משקרתו. לאור זה, יובנו דברי המדרש. ויחל נוח, שנתחלל ונעשה חולין מחמת שנתה קרם וחילל את קדושת השביעית. ואם תאמר שעשה זאת בשוגג, מאחר והיה כהן והתיר לעצמו לחלל את קדושתה, אם כך יש לטובעו על כך ששתה מן היין שלא במידה, כאמור בדברי המדרש, שלא יקפיד לשתות עד רביעית, ששתייה כזו אסורה לכהן וממה נפשך הוא חטא. ועוד נאמר בפרשת נוח, וזה אשר תעשה אותה. הכוונה לתיבה, 300 אמה אורך התיבה ו-50 אמה רוחבה. ונשאלת השאלה, מדוע מידת התיבה הייתה דווקא 300 אמה על 50 אמה? אומר הגאון מאוסטרובצה כך, נראה לבאר שהקדוש ברוך הוא לא רצה לגרוע מנוח ומשפחתו את מידת בעלות הקרקע שהייתה לאדם וחווה בבריאת העולם. וכמו שאדם וחווה היו האנשים הראשונים שבבריאה וקיבלו מידת קרקע מסוימת, כך נוח ומשפחתו, שהם היחידים שנותרו בעולם, והם ששימרו את כל הבריאה, קיבלו את אותה מידת קרקע בדיוק, וכך הוא החשבון. במסכת סנהדרין בדף קוף עמוד א' נאמר שגובו של אדם הראשון היה 100 אמה. וכפי שארבע אמות שמסביב לאדם קונים לו כחצירו, וזאת בהתאם לגובהו של אדם בינוני שהוא ארבע אמות, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף קוף, כך מסתבר שלאדם הראשון שגובהו היה 100 אמה, היה שטח קרקע של 100 אמה על 100 אמה. סך הכל זה שטח של 10,000 אמות מרובעות. היות ואדם וחווה דו פרצופין נבראו, כאמור בויקרא רבה, ודאי שחווה הייתה באותו גובה של אדם הראשון, וגם לה הייתה קרקע של 10,000 אמות. אבל ודאי שאין להכפיל זאת בצורה הזו, שכן מרובע יתר על העיגול רביע, אמרה הגמרא במסכת סוכה דף ח עמוד א'. והשטח שסביב לאדם נמדד בעיגול, ולפיכך יש להפחית רבע מן הסכום שדיברנו. אם כן נמצא שלאדם הראשון היה 7,500 אמות מרובעות, ולחווה 7,500 אמות מרובעות, ובסך הכל 15,000 אמות מרובעות, גם מידת התיבה הייתה בדיוק כך. 300 אמה על 50 אמה זה 15,000 אמות מרובעות. וזאת, בכדי לא להפחית לנוח ממידת הקרקע שהייתה לאדם וחווה. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת נוח, פרשת השבוע, בשבת הבאה עלינו לטובה. וכעת בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היום אומר כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. והוא היה בדף סמך ב'. נשנן בקצרה את אשר למדנו ולאחר מכן נשיב על 6 השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הגמרא כיצד סדר התנופה, כהן מביא מבית המטבחיים את החלב על החזה שנאמר, את החלב על החזה יביאנו ונותנו ביד המניף, נמצא שהחלב נתון למטה והחזה למעלה. וכן מצינו במילואים שנאמר שוק התרומה וחזה התנופה על החלבים יביאו להניף, ושוב נותנו לכהן המקטיר, נמצא שהחזה חוזר להיות למטה והחלב למעלה. שנאמר וישימו את החלבים על החזות, ועושים את הדבר בשלושה כהנים משום שברוב המדרת מלך, ובמילואים שיש לחם נותן את הלחם עליהם שנאמר ומסל המצות אשר לפני השם. ישם את החלבים ועל שוק הימין, כך פרשו אביי ורב פאפה. בשתי הלחם וכבשי הצרת מצינו סתירה בפסוקים בסדר הנפתם. פסוק אחד נאמר, והניף הכהן אותם על לחם הביקורים, משמע שהכבשים נתונים על הלחם. פסוק אחר נאמר, על שני הכבשים, משמע שהלחם נתון עליהם. נחלקו התנאים בדבר, שיטת הנקמה, שאין לחלק בין שתי הלחם לשאר מקומות, כמו שמצינו בשאר מקומות, דהיינו במילואים, שהלחם נתון על האימורים, כמו כן שתי הלחם נתונים על הכבשים, ושיטת רבי יוסי בן המשולם, שהכבשים נתונים על הלחם, ולא נאמר על שתי הכבשים, אלא ללמד ששיבת הכבשים המובעים בו ביום, אינם טעונים תנופה עם הלחם. שיטת חנינה בן חכינאי, שנותן את הלחם בין ירחי הכבשים, נמצא שהלחם נתון על רגלי הכבשים וגוף הכבשים נתונים על הלחם. שאל רבי על דבריו, הרי לפני מלך בשר ודם לא עושים כן, כל שכן שלא לפני מלך מלכי המלכים. ושיטת רבי שנותנים את הלחם בצד הכבשים, ופירש רב חיסדא לרב אמנונה. ויש אומרים שרב אמנונה פירש לרב חיסדא, שרבי הולך לשיטתו, שכאשר כתוב בתורה על, היינו בסמוך. שנינו במשנה שמוליך ומביא מעלה ומוריד, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. בארץ ישראל שנו כך, אמר רב חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי בר חנינא, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד לעצור תללים רעים. אמר רבי יוסי בר רבי אבין, מדבריו למדנו ששערי מצווה מעכבים את הפורענות, שערי תנופה אינה אלא בשערי מצווה, והיא מעכבת את הפורענות. אמר רבא, גם בלולב צריך לעשות כן. רב אחא בר יעקב היה מוליך ומביא את לולבו ואומר, דבר זה הוא חץ בעיני השטן שאין בכוחו לנתק מעלינו את עול המצוות, ואין נכון לעשות כן, כי על ידי כך יבוא השטן ויתגרה בו. תנו רבנן, תנופת זבחי שלמי ציבור לרבי מניפם לאחר שחיטה כשם שלמים, לחכמים אינו מניף אל החזה ושוק שלהם. וביור מחלוקתם, רב חיסדא פירש לרב אמנונה, ויש אומרים רב אמנונה לרב חיסדא, שלדעת חכמים אומרים דון מינה ומינה, וכיוון ששלמי ציבור נלמדים משלמי יחיד שאין בהם אלא תנופת חזה ושוק, כמו כן בשלמי ציבור מניף רק חזה ושוק, ורבי סבר שאומרים דון מינה ואוקי באטרה, ולכן אף שעיקר תנופתם למדים משלמי יחיד, מכל מקום את פרטי דין התנופה למדים משלמי ציבור, וכשם שלפני השחיטה מניפם כשהם שלמים, כך לאחר השחיטה מניפם כשהם שלמים. אף פאפה מפרש שגם לרבי אומרים דון מינה ומינה, אלא שלמד משלמי יחיד, שכשם שבהם מניף מה שניתן לכהן, כמו כן בשלמי ציבור מניף מה שניתן לכהן. רבינה פירש שגם לחכמים אמרינן דון מינה ואוקי באטרה, אלא שדרשו מה שנכתב בשלמי יחיד, את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מת בני ישראל מזבחי שלמיהם בלשון רבים, ללמד שאף תנופת שלמי ציבור נוהגת רק בחזה ושוק. למדנו במשנה שזבחי שלמי יחיד טעונים תנופה רק לאחר שחיטה, והטעם שאין למידים שצריך תנופה מחיים, ונלמד זאת בקל וחומר משלמי ציבור שאין בהם סמיכה, ואף על פי כן יש בהם תנופה מחיים, אז כל שכן שלמי יחיד שיש בהם סמיכה ודאי יהיה בהם תנופה מחיים, לא לומדים את הקל וחומר הזה, שכן מייתה התורה וכתבה בשלמי ציבור אותם, למעט זבחי שלמי יחיד. שלמי ציבור אין בהם סמיכה, והטעם שאין למידים שצריכים סמיכה בקל וחומר משלמי יחיד שאין בהם תנופה מחיים, ואף על פי כן יש בהם סמיכה. אם כן, כל שכן שלמי ציבור שיש בהם תנופה ודאי יהיה בהם סמיכה. מפרש רבינה שלא לומדים את הקל וחומר, כי קבלה היא מסיני שאין סמיכה בציבור אלא בשתי קורבנות בלבד, פרי עליהם דבר של ציבור ושעיר המשתלח. אשם מצורע אין לו טעום תנופה לאחר שחיטה הטעם, שאין למדים שצריך תנופה בקל וחומר משלמי יחיד שאין בהם תנופה מחיים ויש בהם תנופה לאחר שחיטה, אז כל שכן אשם מצורע שיש בו תנופה מחיים ודאי שיהיה בו תנופה לאחר שחיטה. לא לומדים את הקל וחומר שכן מיד הכתוב אותו בשלמי יחיד למעט אשם מצורע. תנו רבנן חמישה אנשים שהביאו קורבן בשותפות, אחד מניח עבור כולם, האישה והשולח קורבנו ממדינת הים, הכהן הוא המניף עבורם. זהו מוריי ורבותיי התמצות שלנו והחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף סמך ב' במסכת מנחות, וכעת כדי להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, באיזה קורבן מצינו שמניחים את הלחם מלמעלה והתשובה מילואים? שאלה שנייה, כמה כהנים צריכים לעבודת הקורבן ומדוע והתשובה? ג' כהנים משום דברוב המדרת מלך. שאלה שלישית, מה תפקידה של הפרוכת במקדש והתשובה? להפריד בין הקודש לקודש הקודשים. שאלה רביעית, מדוע מניפים לדלת הרוחות והתשובה? כדי לעצור רוחות רעות. שאלה חמישית, אילו קורבנות ציבור טעונים סמיכה? אומר רשי, פר יעלם דבר וסעיר המשתלח. והשאלה האחרונה, חמישה אנשים שהביאו קורבן, כיצד מניפים? התשובה אחד מניף בשביל כולם. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עודת אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף סמך ב' במסכת מנחות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי על עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, ג' בחשוון תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת נוח. עיקר וטורף העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים סמך ג' וסמך ד' במסכת מנחות. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בתחילת דף סמך ג', משנה הפותחת במילים, האומר הרי עליי במחוות לא יביא במרחשת. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מבארת את ההבדלים בין מנחה נקראת מנחת מרחשת לבין מנחה נקראת מנחת מחוות. ישנן חמש מנחות נדבה, שתיים מהן מנחת מחוות ומנחת מרחשת. והמשנה שלפנינו מבארת את ההבדל שבין שתי המנחות הללו. אומרת המשנה, אומר, הרי עליי להביא מנחה נעשית במחוות, לא יביא במרחשת, כי מנחת מרחשת, מנחה אחרת היא ואין יוצא בזה ידי חובת נדרו. וצריכה המשנה לחדש כך, לפי שמצינו לגבי מנחת מאפה תנור שמביא חלות או רקיקין. היה מקום לומר שבכל המנחות כך, ששם אחד של מנחה היא לכל המנחות, והחילוק ביניהם הוא רק באופן עשייתן ויוכל להביא כל סוג שרוצה. לכן מחדש את המשנה שבמנחת מחוות ומרחשת זה לא כך, אלא הם שני סוגים ומחויב להביא את שנדב. האומר שיביא מנחה נעשית במרחשת לא יביא במחוות, ואם יביא לא יצא ידי חובתו. ומבאר את המשנה מה ההבדל בין מחוות למרחשת. מרחשת יש לה כיסוי, אבל מחוות אין לה כיסוי. דברי רבי יוסי הגלילי, רב חנינה בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה יש לה עומק, ומעשיה של המנחה הנאפת בה רוחשין, רקין, מאחר שהעיסה עבה, הרי השמן מקובץ במקום אחד, וכאשר מניח את אצבעו עליה, השמן רוחש ומתנועע ונד בתוכה, אבל מחוות צפה, אין לשולי הכלי עומק, וזו הכוונה צפה ששולי הכלי צפין על דפנותיה, כלומר, שאין דפנות בולטות, ומעשיה של המנחה הנאפת בה קשין, מאחר שהעיסה מתפזרת על פני כולה ונעשית דקה וקשה. כך מפרש רשי, ואומנם הרמב״ם בהלכות מעשי הקורבנות פרק י"ג הלכה ז' מפרש, שמכיוון שלמחוות אין שפה עושים את הבצק שאופין אותו בה, קשה, כדי שלא ייצא ממנה. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי יוסי ושואלת מה איתם עד רבי יוסי, מה טעמו של רבי יוסי שפירש שהחילוק בין מרחשת למחוות זה שלמרחשת יש כיסוי ולמחוות אין? אילי, מה אם לומר שהבין ממשמעות הלשון מרחשת דעתיה, הריחושי הלב, שהיא באה לבון עירורי הלב שבלב המחוסה, ומשום שמשמעות הלשון רחש זה רחשי הלב כדכתיב, כמו שנאמר בתהילים מהי, אומר דוד המלך בתחילת שירו, הרחש ליבי דבר טוב, כלומר שליבו נע והתעורר בו הרצון לשורר ולשבח. הרי לנו שלשון רחש נאמרה על מחשבות הלב, ומשום כך מנחה זו באה כשהיא מחוסה שבאה על רחשי הלב, דהיינו עירורי הלב. ומחוות אינה מחוסה משום דעתיה מחבואי הפה, שהיא באה לבון שנעשה בפה, כדיבור רכילות שהוא בגלוי, שנעשה על ידי גילוי השיניים בעת הדיבור, כדי אמרי אינשי, מנבח נבוכי, כמו שרגילים אנשים לומר, שהכל היוצא מן הפה הוא כמו נביחה. הלשון הזו של מנבח נבוכי מוזכרת במסכת ראש השנה דף כוח עמוד ב' לגבי תקיעת שופר. והרי שלשון זו נאמרת על דברים הגלויים. אם זה החילוק בין מרחשת למחוות, אימה איפחה, אולי נאמר להפך שמחוות היא זו שיש לה כיסוי, ומשום דעת היא המחבואי הלב, שהיא באה על עוונות שבלב. דכתיב, כמו שנאמר בתורה בספר בראשית, פרק למד א' פסוק זך, בורח יעקב אבינו מבית לבן לאחר שעבד שם 20 שנה בין נשה וצונו, רדף אחריו לבן ושאלו, למה נחבית לברוח? נלמד מן הפסוק הזה שלשון זו של מחוות מורה על דבר שאינו גלוי ומרחשת, היא זו שאין לה כיסוי ומשום דעתיה הרחושי. היא באה על רכישת הפה הנעשית בגלוי, כדי אמרי אינשי, הווה מרחשן ספטותי, כמו שרגילים אנשים לומר על אדם ששפתיו נעות וקולו אינו נשמע, שהיו שפתיו רוחשות. רש"י במסכת סנהדרין דף צדי עמוד ב' כותב את הביטוי הזה על מי ששפתיו נעות כתנועת המדבר אבל אינו מוציא כל דיבור. הנה אנחנו רואים שאפשר לפרש את מרחשת ומחוות בדיוק הפוך. אלא מבאר את הגמרא, אין להכריע מצד הלשון מה טעמו של רבי יוסי, מה שרבי יוסי פירש כן, שהחילוק בין מרחשת למחוות, שלמרחשת יש כיסוי ולמחוות אין. גמרא גמירה לה, כך קיבל מרבותיו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה רב חנינא בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה ומעשה הרוחשין, ואילו מחוות צפה ומעשה הקשין. ואומרת הגמרא את טעמו של רב חנינא בן גמליאל, המקור לכך שמרחשת היא עמוקה דכתיב, וכל נעשה במרחשת, כך נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט', משמע שהמנחה נעשית בתוכה. והמקור לכך שמחוות צפה ואינה עמוקה דכתיב ועל מחוות, משמע מעליה ולא בתוכה, הוא משום שאין לה עומק. והשפת אמת כותב שגם לדעת רבי יוסי במשנה שמרחשת היא צפה כמו המחוות, אלא שיש לה כיסוי, מובן מה שאצלה כתוב לשון במרחשת ולא על, כמו במחוות, משום שיש לה כיסוי ואין האפייה מעליה אלא בתוכה, מתחת לכיסוי. דנה הגמרא באומר, הרי עליי מרחשת. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא בית שמאי אומרים, האומר הרי עליי מרחשת, ולא אמר במרחשת שמשמע שנודר מנחה נעשית במרחשת, אלא אמר, הרי עליי מרחשת סתם, נדרו יהיה מונחת שיבוא אליהו ואין ביכולתו לצאת ידי חובת נדרו. מבארת הגמרא את העמדין הזה, מספקה להו, בית שמאי הסתפקו בשמות הללו, מנחת מחוות ומנחת מרחשת, היא על שום כלי נקראו, האם נקראים כן על שם הכלי, שבהם נעשים שמנחת מחוות קרויה כן מחמת הכלי ששמו מחוות, וכן מנחת מרחשת קרויה כך רק מחמת הכלי ששמו מרחשת. ולפי זה, כיוון שאמר הרי עליי מרחשת, לא יתנדב מנחה כלל, אלא לכלי ששמו מרחשת ועליו להביא כלי מרחשת, או שנקראו כן המנחות על שום מעשן, שמרחשת נעשית רוחשת ומחוות מעשה הקשין, ואלה שמות המנחות עצמן ועליו להביא מנחה נקראת מרחשת. ומכיוון שהוא ספק, אינו יכול לצאת ידי חובת נדרו, ויניחנו עד שיבוא אליהו, והוא יפשוט לו את הספק. שואלים תוספות בדיבור המתחיל מספקה, מדוע נדרו מונחת שיבוא אליהו ואין לו תקנה? הרי יכול להביא מספק כלי מרחשת ומנחת מרחשת. כמו שמצינו לכמן בדף קוף זין עמוד א', שהאומר פירשתי ואינו יודע מה פירשתי, צריך להביא את כל ספקותיו, כדי לפתור את עצמו מן הנדר. תרצים התוספות שמדובר כאשר אמר מאות אילו אוסולת זו למרחשת. ולכן זה צריך להיות מונחת שיבוא אליהו. ממשיכה הברייתא ואומרת, ובית הלל אומרים אין בזה ספק, זאת משום שידוע שכלי היה במקדש ומרחשת שמה, ומתארים בית הלל את מראו, ודומה כמין קלבוס עמוק, שהוא כלי בעל שני ראשים חדים וכפופים, ובקרקעית כלי זה היו גומות, זאת אומרת מין מחוות בצורת פרסה, וכשהבצק מונח בתוכו הוא דומה כמין תפוחי הברתים וכמין בלוטי היוונים. צורת הבצק נראית כמו אותם פירות מחמת הגומות שבהם הבצק נכנס. תפוחי הברתים אלו תפוחים עגולים הבאים ממקום ששמו ברוטה. ולעיל בדף כוח עמוד ב' למדנו אודות תפוחי הקריטים ושם פירש רשי שהוא מקום. ובלוטי היוונים הוא פרי עטוף רק בחציו ולמטה בקליפה קשה ובולטת. ונמצא הפרי כנמצא בתוך ספל. ראיה נוספת מביאים בית הלל שהכלים עצמם קרויים כך ואומר וכן משהו ממה שנאמר בעניין מנחות אלו בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט'. וכל נעשה במרחשת ועל מחוות, על מה מוכח מן ההבדל בלשון הכתוב, שלגבי מרחשת כתוב במרחשת, ולגבי מחוות כתוב על, שעל שום הכלים נקראו כך ולא על שום מעשיהם שהם המנחות. שאם לא כן, היה לתורה לכתוב בשני המקומות בלשון על, על מרחשת ועל מחוות, או בשניהם בא, במרחשת ובמחוות. מכך שחילקה התורה בזה בין מרחשת למחוות, יש להוכיח שיש חילוק בין הכלים עצמם ועל שמם הם נקראו, ולכן האדם הנודר שעליו להביא מרחשת, יביא כלי ולא מנחה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף סמך ג' עמוד א'. המשנה דנה, אילו סוגי אפייה נקראת מנחת מאפה שיצא בה ידי חובתו. אחת מחמשת מיני מנחות נדבה היא מנחת מאפה תנור, והיא באה בשתי צורות, או בחלות או ברקיקין. וכך אומרת המשנה השנייה בדף סמך ג' עמוד א', האומר הרי עלי להביא מנחה נעשית בתנור, לא יביא מאפה הנעשה בקופח, שהוא כתנור קטן שיש בו מקום להנחת גדירה אחת. גם בתנור אין מקום אלא להנחת גדירה אחת, אלא שחומו של התנור מרובה משל קופח, משום שתנור רחב בתחתיתו וצר בפיו שלמעלה, ומחמת זאת חומו רב, שהרי כל החום מתאסף לפיו מכל האש שברוחב תחתיתו, מה שאין כן הקופח שדופנותיו ישרות. חילוק נוסף כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, שבקופח נותנים בו את העיסה להפייה רק לאחר שמוציאים ממנו את האש. אם כן, האומר הרי עלי להביא מנחה נעשית בתנור, לא יביא מאפה הנעשה בקופח שהוא כתנור קטן שיש בו מקום להנחת גדירה אחת, ולא מאפה הנעשה רעפים חמות, וצורת האפייה בהם מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות, על ידי שמחממים אבנים קשות ורעפים עד שילבינו מרוב חום, ואחר כך נותנים עליהם את הבצק וקופים עליהם מכסה, וגם לא יביא מאפה הנעשה ביורות של הערביים, שהם היורות שדרך בני המקום שדרים בו הערביים, להשתמש בהם, והשימוש בהם הוא שלאחר שמחממים אותם מופים בהם, ורשי לא כותב שהם גומות שבקרקע. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש שהם היו עופים בתוך גומה בקרקע מתויכת בטיט כעין גדירה, ולאחר שמסיקים בה את האש עד שמתחממת נותנים שם בצק, וכך הוא נאפה. ונשאלת השאלה, הרי מיני אפיות אלו אינם מצויות כלל בתוך העזרה, ואם כן קשה, מהו הנידון האם מותר לאפות מנחות באופנים הללו או לא? הרי לכמן בדף צד ה' עמוד ב' נאמר שכל המנחות לישתן ועריכתן בפנים, בתוך העזרה. כותב התפארת ישראל שצריך לומר שלאחר הלישה והעריכה, הוציאן לחוץ והפען באלו, או שדין זה שצריך ללוש ולערוך בפנים אינו אלא לכתחילה, וכאן מדובר על אופן שעבר על הדין לכתחילה, והפען בצורות הללו. עכשיו מביאה המשנה דעה חולקת על הדין הראשון. רבי יהודה אומר, האומר הרי עלי מנחה בתנור אם רצה, הרי הוא מביא מאפה הנעשה בקופח, שאף קופח מן תנורו ויצא בזה ידי חובת נדרו להביא מנחה בתנור. אבל לדעת רבי יהודה גם כן, אין להביא מאפה רעפים או יורות הערבים. מחלוקת נוספת בעניין המתחייב מנחת מאפה. אומרת המשנה, אומר הרי עלי להביא מנחת מאפה הבא מיסרון סולת שעושים ממנו 10 לחמים. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק ד', וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור סולת חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. דהיינו שאומר הרי עלי מנחת מאפה תנור יביא או חלות או רקיקין. אומרת המשנה לקמן בדף עין וו עמוד א', שכל המנחות באות 10-10. ואם אמר מאפה חלות אז מביא 10 חלות, ואם אמר רקיקין מביא 10 רקיקין. אם כן, אומרת המשנה, אומר, הרי עלי להביא מנחת מאפה שבא מיסרון סולת שעושים ממנה 10 לחמים, לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, אלא או שיביא 10 חלות או 10 רקיקין. ולמה? מפני שהוא קורבן אחד הכולל את שני המינים יחד. כותב המנחת חינוך במצווה קופתת זין, שמלבד מה שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון כאן בפירוש, האם יכול להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, יש דבר נוסף היוצא להלכה ממחלוקתם. וזאת כאשר נדר להביא חלות, שלפי רבי יהודה אינו יכול להביא אלא חלות דווקא, ולא לרבי שמעון, מכיוון שהם קורבן אחד, יכול להביא רקיקים אם ירצה. זו הייתה המשנה השנייה שלנו בדף סמך ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמי מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון במשנה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ב' פסוק ד', וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור. למדנו מכך שדווקא מאפה תנור עליו להביא, ולא מאפה קופח ולא מאפה רעפים ולא מאפה יורות הערביים. רבי יהודה אומר שמכך שכתוב בתורה תנור תנור 2 פעמים, פעם אחת בפרשת ויקרא ופעם שנייה בפרשת צו, וכל מנחה אשר תיאפה בתנור, יש לנו ללמוד שהתורה באה לרבות ולהכשיר אף מאפה קופח. רש"י מקשה, הרי אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, והדברים צריכים ביור. רבי שמעון אומר, מה שנאמר תנור תנור 2 פעמים, זה בא ללמדנו אחד שתיאפייתן בתנור. מפעם אחת שכתוב תנור בתורה למדנו שאפייתם של המנחות תהיה דווקא בתנור ולא בשאר אפיות, ואחד שיהיה הקדשן בתנור. מהפעם השנייה שכתוב תנור למדנו ששעת קדושתם של המנחות היא בשעת האפייה בתנור, והתנור הוא המקדשן, ונמצא שאין מקור ללמוד ולהכשיר מאפה קופח. שואלת הגמרא, ומעיטלה לרבי שמעון, אי סברה, וכי ניתן לומר שכך דעתו של רבי שמעון שהתנור הוא המקדש את המנחות? והאתנן, שנינו במשנה לקמן בדף צד ה' עמוד ב', רבי שמעון אומר, לעולם עבר רגיל לומר שתי הלחם ולחם הפנים כשירות בעזרה וכשירות בבית פגי, שמקום אפיית המנחות הוא בין בתוך העזרה ובין בתוך החומה, במקום ששמו בית פגי שנמצא מחוץ לעזרה. הרי לנו מכאן שדעת רבי שמעון שאין התנור מקדש את המנחות, כי אם היה התנור מקדשן היו המנחות נפסלות מדין יוצא, משום שהן בחוץ, מחוץ לעזרה, לאחר שנאפו בתנור ככל דבר שהתקדש בקדושת הגוף. רבינו גרשום מבאר באופן אחר שאם היו מנחות צריכות להתקדש בתנור, לא היו קשרות להפות בחוץ, שאלו אין כלי שרת מקדשים בחוץ, כאמור במסכת צבחים דף פיחת עמוד א', מיישבת הגמרא באופן אחר את הכפילות של המילה תנור לדעת רבי שמעון. אמר רבא אימה, אמור שהפעם השנייה שנאמר בתורה תנור, בא ללמדנו שיהיה הקדשן לשום תנור, שבתחילת הקדש הסולת למנחה יאמר שהוא מקדישה על מנת שתיאפה בתנור. כך מפרש רש"י ומבואר שאין די שיחשוב כך בדעתו, אלא צריך לבאר כך במאמר פיו בשעת ההקדש. הרבת פירש שהיא מקדישה לשם אחוות והביאה בתנור, פסולה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הרי עלי מנחת מאפה לא יביא מחצה חלוץ ומחצה רקיקין, ורבי שמעון כן מתיר מפני שהוא קורבן אחד. מביאה הגמרא ברייתא דורשת בניין המתנדב מנחת מאפה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה לגבי קורבן מנחת מאפה תנור, ספר ויקרא פרק ב' פסוק א', וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור ונדרש מכך שמנחה זו אינה חובה לך לאבי, אלא כשתקריב לעשות דבר הרשות, כשתרצה לעשות דבר מדעתך או מרצונך, אבי קורבן מנחה זו. ויהיה הברייתא את המחלוקת שבמשנתנו ומוסיפה לדרוש טעמי מחלוקתם, ומניין הם למידים זאת. אמר רבי יהודה, מניין לאדם האומר הרי עלי מנחת מאפה שלא יביא את עשר לחמי המחצה חלות ומחצה רקיקין? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב וכי תקריב קורבן מנחה, ולמידים מכך שנאמר כאן קורבן בלשון יחיד, קורבן אחד אמרתי לך ולא שניים ושלושה קורבנות, וכאשר מביא מנחה זו משני מינים, הרי כשני קורבנות. אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, הכי נאמר בתורה בעניין מנחת מאפה קורבן שני פעמים? קורבן אחד לחלות וקורבן אחד לרקיקין ונשמע מכך ששני קורבנות הם? והלא לא נאמר אלא קורבן אחד, ואף על פי כן נאמר בו בפסוק, שני מינים חלות ורקיקין, הרי מוכח ששני המינים נקראים קורבן אחד, ונלמד מעתה שאם רצה להביא חלות מביא חלות, ואם רצה להביא רקיקין מביא רקיקין, וגם כאשר רצה להביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, מביא באופן הזה. וכאשר מביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, הרי הוא בוללן לאחר אפייתם, חותכם ומפרורן, עד שחוזרות להיות סולת כמו שהיו לפני האפייה, ואחר כך בולל את החלות והרקיקים יחד בשמן, וקומץ משניהם, ואם קמץ ועלה בידו מאחד על שניהם, יצא. ונשאלת השאלה, מאחר שהוא קורבן אחד לדעת רבי שמעון, מדוע יש מצווה לכתחילה לקמוץ משניהם יחד? אז אולי זה לא מדיני הקמיצה, אלא מדין הכהנים שמקבלים את הנותר מן הנקמץ, ולכן מגיע להם מן החלות ומן הרקיקים. ועבורם צריך לקמוץ משניהם, כך אומר נתיבות הקודש. והיא הגמרא דעה נוספת החולקת על רבי שמעון, ומטעם אחר. ובהמשך התבהר במה שונה הדעה הזו מדעת רבי יהודה בתחילת הברייתא שחולק על רבי שמעון. אומרת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מניין לאדם האומר, הרי עלי להביא מנחת מאפה שלא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק ז', פסוקים ט' ויוד, וכל מנחה אשר תיאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחוות לכהן המקריב אותה לא תהיה, וכל מנחה בלולה בשמן לחריבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. ולמדנו מכך על ידי מידה בתורה שלומדים את התורה שבכתב ללמוד ולהשוות את תחילת הפסוק לסופו, כאשר משמעות תחילת הפסוק אינה מחייבת ביאור אחר. למדנו בכך מה וכל האמור למטה, כשם שהמילה וכל האמורה בסופו של הפסוק לגבי מנחות מרחשת ומחוות, וכן לגבי מנחה בלולה בשמן ומנחה חריבה, היא לא באה לכלול אותן יחד לומר שניתן להביא מחצה מזו ומחצה מזו, אלא שני מינים חלוקים הם ואינם קורבן אחד, שהרי מנחת מחוות ומרחשת הם מינים שונים, כמו שהתבהר במשנה להיל, בדף סמך ג' עמוד א', שמעשן של שתי המנחות הללו שונים, ואם הביא מחצה ממחוות ומחצה ממרחשת לא יצא ידי חובתו, וכן מנחה בלולה היא מנחת נדבה נבללת בשמן וחריבה היא מנחת חוטש היא ואישה, משום שלא נותנים בשמן, ואם נתערבו הרי היא פסולה. אף וכל האמור למעלה, גם המילה וכל האמורה בתחילתו של הפסוק בעניין מאפה תנור הבא מחלות ורקיקין, החלות והרקיקין שני מינים חלוקים הם, ולכך אינו יכול להביא מחצה מאלו ומחצה מאלו, אלא רק או עשר חלות או עשרה רקיקים. מקשה הגמרא ורבי יהודה כיצד יתרץ את שיטתו, והרי שפירקה אמר רבי שמעון, יפה דרש רבי שמעון ממה שנאמר רק פעם אחת, קורבן בעניין מנחת מאפה שחלות ורקיקים קורבן אחד הוא. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי יהודה, הדרשה זו אינה נכונה, כיוון דכתיב בשמן בשמן, כמן דכתיב קורבן קורבן דמי. מכיוון שכתוב פעמיים בשמן, הרי זה כאילו כתוב פעמיים קורבן לגבי חלות ורקיקין, ומשום שכפילות זו מפסיקה בין המינים של חלות ורקיקין, לומדים מזה שאינם באים יחד אלא או חלות או רקיקין. ואיכן נאמר פעמיים בשמן? בפרשת ויקרא פרק ב' פסוק ד', וכי תקריב קורבן מנחה מאפה תנור סולת חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. שואלת הגמרא ורבי שמעון, מדוע אינו מודה לכך שכפילות זו של המילה בשמן הרי ככפילות של המילה קורבן המפסיקה בין המינים כדי ללמדנו שהם שני קורבנות? מיישבת הגמרא, כפילות זו של המילה בשמן נצרכת היא, שכן היא לא כתיב בשמן בשמן, שאילו לא היה כתוב פעמיים בשמן אבא אמינה הייתי יכול לומר שהנודר מנחת מאפה עליו להביא דווקא מחצה חלות ומחצה רקיקין, ורק בכך יוצא ידי חובתו, משום שאין הפסק בין החלות לרקיקין. אבל חלות לחודיו ורקיקין לחודיו, האם לא? אבל המביא רק 10 חלות או רק 10 רקיקין אינו יוצא ידי חובתו. כמה שמלה נכך משמעינו הפסוק בכך שכפל את המילה בשמן פעמיים, והפסיק במילה בשמן בין המינים כדי ללמדנו שאינו כן, ויכול להביא באחד משלושת האופנים. חלות לבד ורקיקין לבד, או מחצה מאילו ומחצה מאילו, אבל לא באה הכפילות הזו לחלקן לשני קורבנות ממש, כמו שהבין רבי יהודה שאינו יכול להביא משני מינים. ברר את הגמרא במה שונה דעת רבי יוסי מדעתו של אביו רבי יהודה. שואלת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה היינו אבו, הרי שיטת רבי יוסי כשיטת אביו רבי יהודה, ולדעת שניהם לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין, אז מה החילוק בין דעתם? שהרי לא ייתכן שרבי יוסי רק חזר על דעתו של אביו ולא הוסיף או מיעט ממנה במשהו, שאם כן, היה לו לומר כך בשמו של אביו, ולא היה חולק על רבי שמעון בשם עצמו, וגם לא היה דורש דרשה חדשה לעניין הזה, אלא היה חוזר על דרשתו של אביו. מתרץ את הגמרא, איכא בעיניו דאי עבד. החילוק בין רבי יוסי לבין אביו רבי יהודה, זה באופן שכבר עשה כך, והביא מנחה זו משני מינים. לדעת רבי יהודה שלמד את שיטתו ממה שנאמר קורבן אחד, הוא יצא ידי חובתו. אילו לדעת רבי יוסי שלמד זאת מהדמיון למנחות בלולה וחריבה, לא יצא ועדיין עומד הוא בחיובו. רש"י מפרש שמכיוון שרבי יוסי למד מבלולה וחריבה, אם כן כמו שבלולה, שהיא מנחת נדבה וחריבה, היא מנחת חוטא אפילו בדיעבד עם ערוון פסולות, משום שנאמר במנחת חוטא לא ישים עליה שמן ואם שם פסול, כך גם בחלות ורקיקין בדיעבד פסולות. ואילו רבינו גרשום מפרש, שמה שאמרו שלפי רבי יוסי פסולות בדיעבד, זה רק משום שבדרך כלל התנא האחרון בא להוסיף על התנא הראשון, וממילא יש לפרש שבא להחמיר ולומר שגם בדיעבד פסולות. אדרן הלך כל המנחות, אדרן הלך כל המנחות, אדרן הלך כל המנחות בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק החמישי של מסכת מנחות, פרק שמסתיים בדף סמך ג' עמוד ב', פרק ששמו כל המנחות באות מצא. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים את הפרק השישי של מסכת מנחות, פרק ששמו רבי ישמעאל. הפרק שלפנינו עוסק בהלכות קורבן העומר. בסדר המשניות נסדר הפרק הזה כפרקו העשירי של המסכת. וכותב היד דוד שכך ראוי שיהיה הסדר, שאחר שישלים מתן הדיני המנחות עובר לדיני העומר, אבל הסדר בגמרא אינו מובן, מדוע באמצע ששנה התנה את דיני המנחות עבר לדון בעומר. אם כן נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חב ג' פסוקים י' עד י' כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, והוויתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. ובפסוקים הללו מלמדת התורה על קורבן העומר שהיו בני ישראל מקריבים כל שנה ביום ט"ז בניסן. יחד עם מנחת העומר היו מקריבים כבש. כמו שנאמר, ועשיתם ביום הנפחם את העומר כבש תמים בין שנתו לעולה להשם. ועושים זאת כאמור בט"ז בניסן למחרת חג ראשון של פסח. וחכמים ביארו שמה שנאמר בתורה למחרת השבת, הכוונה למחרת חג ראשון של פסח, ולא כדברי הבייטוסים, שפרשו את הפסוק כמשמעו הפשוטה לכאורה, שהכוונה ביום ראשון לאחר השבת. והגמרא לקמן בדף סמכי עמוד ב' התבאר מניין הכריחו החכמים בפירושם, ולא כמו הבייטוסים. ועד שלא הקריבו את קורבן העומר, היה אסור לבני ישראל לאכול מן התבואה החדשה. קורבן העומר היה בא מן הסעורים, ובגמרא לקמן בדף סמכת עמוד ב' נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא מאיכן לומדים מן הפסוקים שהעומר בא מן הסעורים ולא מן החיטים. הרמב״ם הלכות מידים ומוספים פרק ז' הלכה י' כותב, ודבר זה קבלה ממשה רבינו. וכותב מארי קורקוס שסבר הרמב״ם שהלימודים שהובאו במחלוקתם הם רק רמז והסמכתא, והעיקר שזו הלכה למשה מסיני. אז קורבן העומר היה בא מן הסעורים שקצרו בליל ט"ז בניסן, והמשנה שלפנינו הפותחת את הפרק השישי של מסכת מנחות מביאה דינים מסוימים לגבי קצירת העומר, שיש תנאים האומרים שיש בהם חילוק בין שבת לימות החול. ומשנתנו סוברת שקצירת העומר דוחה את השבת. ותוסות בדיבור המתחיל רבי ישמעאל מבארים שהוקדם דין העומר שחל בשבת לדין העומר שחל בחול, מפני שבדין זה הושבו שיטת רבי ישמעאל עם החכמים, ודרך התנא לשנות את הדין המוסכם לדעת הכל בתחילה. והשושנים לדוד כותב שהטעם שהקדים את דיני העומר כשחל בשבת לדין העומר כשחל בחול, על אף שמצאו יותר שיחול בחול, מכל מקום מפני כבוד השבת הקדים את דין השבת. ועוד הוא מבאר, משום שבא מתחילה להשמיע את עצם הדין שהיו קוצרים את העומר בשבת, ולא כדעת התנאים החולקים וסוברים שאין קצירת העומר דוחה את השבת. שיעור מידת העומר הוא עשירית עייפה, כנאמר בפרשת המן, ספר שמות פרק ט"ז, פסוק ל"ו, והעומר עשירית עייפה הוא. והוא יסרון מובחר שהיו מוציאים אותו על ידי ניפוי הקמח. והמשנה מביאה מחלוקת תנאים מכמה שאים שעורים היו מוצאים את היסרון לעומר, ואם היה הבדל בזה בין שבת לחול. אם כן, אומרת המשנה הפותחת את הפרק השישי של מסכת מנחות בדף סמך ג' עמוד ב'. רבי ישמעאל אומר, קורבן העומר היה בא בשבת כשחלת את זין בניסן בשבת, משלוש שאים של שעורים שהיו קוצרים ומנפים אותם בנפה, כדי שיצא מהם יסרון מובחר של קמח שאותו היו מקריבים. העומר הוא יסרון מאיפה, כנאמר, והעומר עשירית האיפה הוא. ובזמננו שהתאריכים הם על פי החשבון שקבעו חז"ל, לא שייך שיחול יום טוב ראשון של פסח ביום שישי, כי הכלל קובע לא בדו פסח. וכלל זה הוא סימן לקביעת הימים הטובים, דהיינו שבימים ב' ד' וו' לא יחול יום ראשון של פסח. וממילא לא שייך שיחול ת' ז' בניסן בשבת. אבל בזמן בית המקדש היו מקדשים את הלבנה על פי הראייה של העדים, לא היו מקפידים על הכלל הזה של לא בדו פסח. מכאן ראיה לשיטת רש"י במסכת פסחים דף נ"ח עמוד ב', שבזמן שהיו מקדשים על פי הראייה לא היו מקפידים על הכלל של לא בדו פסח. אומרת המשנה, וכשחל ט"ז ניסן בחול, היו מביאים את קורבן העומר מחמש שאים של שעורים, והיו מנפים מעט מכל שאה ונוטלים את הקמח הדק שיוצא ראשון, שהוא המובחר, ומוציאים מחמש שאים מסרון קמח דק מובחר עבור קורבן העומר. והחכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול, בין אם ט"ז בניסן חל בשבת ובין אם חל ביום חול, משלוש שאים שעורים היה בה. מביאה המשנה מחלוקת הנאים נוספת בדיני קצירת העומר כשט"ז בניסן חל בשבת. רב חנינא סגן הכהנים אומר, כשט"ז בניסן חל בשבת, היו ממעטים בעסק קצירת העומר, והיה עומר נקצר ביחיד, על ידי אדם יחיד ובמגל כלי קצירה אחד, ובקופה אחת שבה היו מניחים את כל השעורים. וכאשר ט"ז בניסן חל בחול, היה עומר נקצר בשלושה בני אדם, והיו מניחים את השעורים בשלוש קופות וקוצרים אותו בשלוש מגלות. וטעם הדבר שהיו עושים כן, כדי לפרסם שמצוות העומר זה בט"ז בניסן, ולהוציא מלבם של בייטוסים, שהיו אומרים שאין העומר בא אלא ביום ראשון בשבוע, באחד בשבת. הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שהיו עושים כן כדי שיסתיימו מעשיו במהירות. ולפי סדר העניינים היה לתנא לשנות מקודם מגלות ואחר כך קופות, שהרי מקודם קוצרים במגל ואחר כך נותנים אל תוך הקופה, ואכן ברישא לגבי שבת שונה התנא קודם מגל ואחר כך קופה, אלא שלגבי עסק הקצירה בחול העדיף התנא לשנות תחילה קופות ואחר כך מגלות, לפי שיש חידוש גדול יותר במה שהיו משתמשים בשלוש קופות ממה שהיו משתמשים בשלוש מגלות, שהרי מכיוון ששלושה בני אדם קצרו בוודאי שקצרו בשלוש מגלות, אבל שלוש קופות לא היו חייבים, שהרי היו יכולים להניח את כל השעורים בקופה האחת, ולכן העדיף התנא להשמיענו תחילה חידוש שהיו מניחים בשלוש קופות נפרדות, מה שאין כן בשבת שהיה יחיד קוצר, ואין יותר חידוש בקופה מאשר במגל, ולכן שנה התנא כפי סדר העניין מקודם מגל ואחר כך קופה. כך מסביר יד דוד. לפי רבי חנינא סגן הכהנים היו ממעטים בעסק הקצירה כדי למעט במלאכות האסורות בשבת, ולכן קצר את העומר רק אדם אחד במגל אחד, כדי שאדם נוסף לא יעשה את המלאכות בשבת. ולכאורה יש להבין מה חילוק יש לעניין שבת אם הניחו את השעורים בקופה אחת או בשלוש קופות. מבאר היה דוד שבוודאי בקופות האלו היו מביאים את העומר לעזרה דרך רשות הרבים. כדי למעט באיסור הוצאה זו היו מניחים בקופה אחת. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השישי של מסכת מנחות בדף סמך ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, רבי ישמעאל אומר, העומר היה בא בשבת משלוש שאים ובחול מחמש, וחכמים אומרים אחד בשבת ואחד בחול משלוש היה בא. להלן תברר הגמרא במה נחלקו רבי ישמעאל וחכמים. שואלת הגמרא, בישלמה רבנן, מובן שרבנן אומרים שבין בשבת ובין בחול היה יסרון העומר בא משלוש שאים. כסברי, הם סוברים שיסרון קמח שעורים מובחר בשלושה שאים עתי. משלושה שאים של שעורים הוא בא, שמנפים אותם היטב, היסרון היוצא מהם הוא מובחר, ולא שנה בחול ולא שנה בשבת. ולכן אין חילוק בין חול לשבת, ולעולם מביאים את העומר משלוש שאים שעורים. אלא רבי ישמעאל, מה היכא סבר, מה הוא סובר? היכא סבר, אם הוא סובר שיסרון קמח שעורים מובחר לא עתי, אינו בא, אלא מחמש שאים שעורים, היה צריך להיות הדין שאפילו בשבת נמי, גם יביאו את העומר מחמישה שאים, כדי שקורבן העומר יהיה משובח. כפי שנתבהר בסוף הפרק, לכמן בדף עין א' עמוד א', שקצירת העומר דוחה שבת, והיא, אם הוא סובר שיסרון סולת מובחר משלוש שעתי, בא משלושה שאים, אפילו בחול נמי, גם יביאו את העומר משלושה שאים, ומדוע צריך להביאו מחמש? מיישב רבה את שיטת רבי ישמעאל, אמר רבה, כסבר רבי ישמעאל, רבי ישמעאל סובר, שיסרון מובחר בלא תרחה, בלי תרחה וניפוי רב, עתי מחמש. בא מחמישה סעים שמתוך כמות של חמישה סעים ניתן למצוא בקלות יסרון מובחר ביותר ואין צורך לתרוח ולנפות הרבה. אבל בתירחה, כאשר תורחים ומנפים היטב את הסעורים, מעטים משלוש, יכולים להביא יסרון מובחר גם משלושה סעים. ולכן בחול מייטינן מחמש, ביום חול מביאים את העומר מחמישה סעים של סעורים דאח ישביך מילתה, לפי שכך הדבר משובח שיסרון העומר נמצא מובחר יותר, שמנפה מעט מכל סעה ונוטל את הסולת הדק שיוצא ראשון, אבל בשבת בא העומר משלושה סעים לפי שמוטב שירבה בחילול שבת במלאכה אחת, דהיינו בארכדה, בניפוי, שמנפה את שלושת הסעים הרבה פעמים עד שיצא ממסרון מובחר, ועל ירבה חילול שבת במלאכות הרבה, כלומר שלא יביא חמישה סעים, כי אז יצטרך להרבות במלאכות נוספות שיקצור ויזרה ויברור ויתחן וירקד, סעתיים נוספים. יוצא מדברי רעשי שיסרון מובחר, ומשובח ביותר מגיע רק מחמישה סעים, אלא שבכדי לא להרבות במלאכות, אמר רבי ישמעאל שבשבת יביאו משלושה סעים וירקדו היטב. שואלים האחרונים, אם כן תירוץ הגמרא לא מובן, שהרי בשאלתה אמרה הגמרא, שאם יסרון מובחר בא מחמישה סעים, היה לרבי ישמעאל לומר שגם בשבת יבוא מחמישה. דהיינו שמותר לחלל שבת כדי להביא יסרון מובחר. אם כן, מדוע למסקנה, עשה רבי ישמעאל להביא חמישה סעים, על אף שכשמביא משלושה סעים, נמצא היסרון פחות משובח. התשובה היא שגם משלושה סעים מגיע יסרון מובחר, אלא שאינו מובחר כמו יסרון שמגיע מחמישה סעים. ולכן בכל מביאים מחמישה סעים, אבל בשבת סובר רבי ישמעאל, שמכיוון שמכל מקום כשמרקדים שלושה סעים היטב נמצא יסרון משובח, אין להרבות במלאכות ולהביא חמישה סעים, כדי שיהיה משובח יותר, אלא די ביסרון משובח הבא משלושה סעים. ובטעמם של חכמים כותב השפת אמת, שהם חולקים על רבי ישמעאל בשני דברים. א', שהם סוברים שאפשר להביא יסרון מובחר ביותר גם משלושה סעים, ואפילו בהרקדה מועטת. ולא כמו רבי ישמעאל הסובר שיסרון מובחר ביותר בא רק מחמישה סעים, ולכן אמרו חכמים שגם ביום חול מביאים את העומר משלושה סעים. ב', סוברים חכמים שאין למעט ולהביא פחות סעים ולהרקידם יותר כדי למעט במלאכות הסעתיים הנוספות. לא כמו רבי ישמעאל הסובר שיש למעט בסעים ולהרקידם יותר כדי למעט במלאכות, ולכן לא אמרו חכמים שיביאו את העומר מסעתיים מורקדים היטב וימעטו במלאכות. ויהיה הגמרא שיש תנא נוסף שסובר כמו רבי ישמעאל. אמר רבא רבי ישמעאל אומר במשנתנו, שכאשר תזיין בניסן חל בשבת מביאים רק שלושה סעים סעורים כדי למעט במלאכות, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה המובא לקמן, אמרו דבר אחד, כלומר טעם אחד יש לדבריהם, וכל אחד מהם סובר כחברו לגבי הדין שעסק בו. וכותב הרשב"א שכאשר רצו חכמים לומר שאין הלכה כדברי כמה תנאים, נקטו בלשון קצרה ואמרו פלוני ופלוני אמרו דבר אחד. ומכך יש לדעת שכל אותם שנכללו ונאמר עליהם שאמרו דבר אחד, אין הלכה כמותם. מביא רבא את דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. דתניא שנינו בברייתא 14 בניסן, שהוא יום הקרבת קורבן פסח שחל להיות בשבת. קורבן הפסח דוחה את השבת כפי ששנינו במסכת פסחים דף סמכי עמוד ב', ואחת העבודות שדוחות את השבת וקורבן פסח זה הקטרת האימורים. בכדי להקטיר את האימורי הבהמה יש צורך להפשיט את אור הבהמה ולהוציאם, וכיוון שללא מלאכת ההפשטה אין אפשרות להקטיר את האימורים, דוחה גם מלאכה זו את השבת, על אף שההפשטה, דהיינו מלאכת מפשיט, היא אחת מאבות המלאכות שנאסרו בשבת המבוארות במסכת שבת דף ע"ג עמוד א'. ובברייתא שלפנינו נחלקו תנאים, אם מותר להפשיט את כל אור הבהמה בשבת, או שמותר להפשיט רק את החלק הנצרך לצורך הוצאת האימורים. אז אם כן, אמר בברייתא 14 בניסן, שהוא יום הקרבת קורבן הפסח, שחל להיות בשבת, מפשיט את אור קורבן הפסח מרגליו האחוריות עד החזה, שבכך די כדי להוציא את האימוריו ולהקטירם. אבל אינו מפשיט את כל אור הבהמה כדי שתהיה ראויה לאכילה, אלא מניחה בעודה מופשטת עד החזה עד הלילה, ובלילה לאחר צאת השבת ממשיך ומפשיט את כולה. אילו הם דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, והחכמים אומרים שממשיך להפשיטו עד שיפשיט את אור הקורבן כולו בשבת. וכפי שהתברר טעמם להלן בסמוך. ומבאר רבא מניין יש ללמוד ששיטת רבי ישמעאל במשנתנו ושיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אחת היא. מי לא אמר וכי לא אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה הטעם שם לגבי הפשטת קורבן הפסח שבשבת אפילו במקומות שאותרו מלאכות שונות מכל מקום? כל אחד אפשר בכל מקום שאפשר להימנע מטרחה יתירה במלאכות הללו לא תרחינן בעשייתם. ולכן מפשיטים את אור הקורבן רק עד החזה, שהפשטה זו מוכרחת היא כדי להקטיר את האימורי הבהמה, אבל את יתר האור שאפשר להפשיט בלילה לאחר צאת השבת, אין תורחים ומפשיטים בשבת. הכנה מגם כאן לגבי העומר, יסבור רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, כיוון דאפשר, אפשר למעט בתרחת עשיית מלאכות רבות ולהביאו משלושה סעים סעורים בלבד. לא תרחינן, לא תורחים ולא מביאים חמישה סעים כפי שהיו מביאים ביום חול. וכמו כן רבי ישמעאל הסובר במשנתנו, שמביאים רק שלושה שיאים שעורים לצורך העומר, משום שיש למעט במלאכות של השבת בכל מה שאפשר, הוא יסבור לגבי הפשטת קורבן פסח בשבת, שאין מפשיטים אותו כי עמד הזה, כדי למעט מטרחה מיותרת בשבת. מקשה הגמרא על דברי רבא שישווה את שיטת רבי ישמעאל עם שיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן לברוקה, ותחילה דנה בדברי רבי ישמעאל. ממאי? מה הרי היה שרבי ישמעאל סובר כרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? דילמה, יש לומר, עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל אחה. כל מה שרבי ישמעאל אמר את דבריו זה כאן במשנתנו שממעטים במלאכות האסורות בשבת, ומביאים את העומר משלושה שאים בלבד, ולא כיום חול, שהיו מביאים את העומר מחמישה שאים, אלא משום דלקה שאין ביזיון קודשים ממנהג כך. אבל אתם שם לגבי הפשטת הפסח, דאיקה ביזיון קודשים, אם יפשיט את הבהמה רק עד החזה וישירנה ככה דלילה, יש בכך ביזיון לקודשים שהבהמה נראית כנבילה. ולכן, אי מלאך כרבנן סביר עלי, אומר לך שהוא סובר כרבנן שכן מפשיטים את כל הקורבן בשבת ומוציאים את כל איבריו. ומוסיפה הגמרא לדחות את דברי רבא ועוברת לדון בדברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. אי נמי, עוד יש לדחות את דברי רבא ולומר, עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אתם שם לגבי הפשטת אור קורבן הפסח בשבת שמפשיט את הבהמה רק עד החזה, אלא משום דעיתה וידלי לצורך גבוה, שבהפשטת אור הבהמה עד החזה כבר נעשה צורך גבוה, כיוון שכבר יכול להוציא את האימורים, ולא צריך חולי שבת, ולהקרבת הקורבן אין צורך שימשיך לחלל את השבת ולהפשיט את יתר האור. אבל אחר כאן לגבי הקרבת העומר, דלא עיתה וידלי צורך גבוה, שבשלושה שאים בלבד לא נעשה צורך גבוה באופן מושלם, וצריך להחולי שבת, ויש לגבוה צורך בחילול השבת, בקצירת שתי שאים נוספים, כדי שהעומר יהיה משובח יותר. כפי שאמרו לאל בדף סמך ג' עמוד ב' שמחמישה שאים יוצא יסרון סולת משובח יותר, שמנפה מעט מכל שאה ונוטל את הסולת הדק שיוצא ראשון. אימא, כרבנן סביר עלי, יש לומר שרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן לברוקה, סובר כרבנן שעושים בשבת את כל צורך העומר ומביאים אותו כפי שהיה בא ביום חול. ואכן, אם היו סוברים שיש צורך להביא בחול מחמישה שאים, היו מביאים כך גם בשבת. מקבל רבא את דחיית הגמרא, שאכן אין הכרח לומר שרבי ישמעאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אמרו דבר אחד. אומר רבא ששיטת רבי ישמעאל שווה לשיטת תנא אחר. אלא אמר רבא, רבי ישמעאל ורבי חנינא סגן הכהנים אמרו דבר אחד. ורבא מביא את דברי רבי חנינא סגן הכהנים. דתנן, שנינו במשנתנו, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, בשבת היה עומר נקצר ביחיד במגל אחד ובקופה אחת, ובחול היה עומר נקצר בשלושה אנשים בשלוש קופות ובשלוש מגלות. וחכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול היה עומר נקצר בשלוש קופות ובשלוש מגלות. ורבא מבאר, מניין יש ללמוד ששיטת רבי ישמעאל ושיטת רבי חנינא סגן הכהנים אחתי? מי לא כאמר רבי חנינא סגן הכהנים הטעם? האם לא אמר רבי חנינא סגן הכהנים שם לגבי קצירת העומר בשבת, שאפילו שמותר לקצור בשבת את העומר מכל מקום, מכיוון שאפשר להימנע מטרחה יתרה, לא תרחינן, לא תורחים, ולכן נקצר ביחיד ובמגל וקופה אחת. הכנה מיפקן לגבי כמות השעורים הנקצרת, יסבור רבי חנינא סגן הכהנים שכיוון שאפשר למעט בטרחת עשיית מלאכות רבות ולהביאו משלושה שאים שעורים בלבד, לא תרחינן, לא תורחים, ואין מביאים מחמישה שאים כפי שהיו מביאים ביום חול. וכמו כן רבי ישמעאל הסובר שמביאים רק שלושה שאים שעורים, משום שיש למעט במלאכות שבת בכל מה שאפשר, יסבור שבשבת העומר נקצר ביחיד ובמגל וקופה אחת. מקשה הגמרא גם על מה שישווה רבא את שיטת רבי ישמעאל עם שיטת רבי חנינא סגן הכהנים, ובתחילה דנה הגמרא בדברי רבי ישמעאל. שואלת הגמרא, ממאי, מה הראיה שרבי ישמעאל סובר כרבי חנינא סגן הכהנים? דילמה, שמה יש לומר, עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל אחה. לא אמר רבי ישמעאל כאן בעניין כמות השאים שממעטים במלאכות האסורות בשבת ומביאים את העומר משלושה שאים בלבד, אלא משום דלק הפרסום ממילתא, אין יותר פרסום למצוות העומר אם יקצור חמישה שאים. אבל אתם שם לגבי מספר האנשים, המגלות והקופות, דאיק הפרסום המילתא, שכאשר שלושה אנשים קוצרים בשלושה מגלות ונותנים לשלוש קופות, יש פרסום גדול לדבר. אז אם כרבנן סביר עלי, יש לומר שרבי ישמעאל סובר כרבנן שגם בשבת היו שלושה אנשים קוצרים בשלוש מגלות ונותנים בשלוש קופות. וזאת כדי לפרסם את הדבר שאין הלכה כביתוס עם האומרים שאין קורבן העומר בא, אלא ביום ראשון בשבוע. ומוסיפה הגמרא להקשות על רבא ועוברת לדון בדברי רבי חנינא סגן הכהנים. הנה מעוד יש לדחות את דברי רבא ולומר, עד כאן לא כאמר רבי חנינא סגן הכהנים הטעם, כל דינו של רבי חנינא סגן הכהנים בעניין מניין האנשים והכלים בעומר שבשבת העומר נקצר על ידי אדם אחד ובמגל וקופה אחת, משום דאי בחד אי בשלושה, בין אם יעשו ביחיד ובין אם יעשו בשלושה, צורך גבוה מתעביד כהלכתו. נעשה הצורך לגבוה, דהיינו צריך קורבן העומר כהלכתו, כי תוספת האנשים והכלים הם רק לפרסום. אבל אחר כאן בעניין כמות הסעים, זה לא התעביד כהלכתו צורך גבוה, שלשיטת רבי ישמעאל לא נעשה הצורך לגבוה כהלכתו, שהרי לשיטתו יש חילוק בין יום חול לשבת, כי ביום חול בא העומר מחמישה סעים והוא משובח יותר, ואילו בשבת הוא בא רק משלושה סעים והוא פחות משובח. אימא כרבנן סביר עלי. יש לומר שרב חנינא סגן הכהנים סובר כרבנן, שבין בשבת ובין ביום חול בא העומר המובחר משלושה סעים, וכך היא עשיית הקורבן כהלכתו לכתחילה באופן המשובח. אחרי שדחתה הגמרא את דברי רבא, מביאה הגמרא את דברי רבשי, שאף הוא ישווה את שיטת רבי ישמעאל עם שיטת תנא אחר. אלא אמר רבשי, רבי ישמעאל ורבי יוסי אמרו דבר אחד. ומביא רבשי את שיטת רבי יוסי. לתנן שנינו במסכת ראש השנה דף רפא אלף עמוד ב' לגבי קידוש החודש בבית דין, על ידי עדים שראו את מולד הירח. לפני שנקבע שקביעת החודשים תעשה על פי חשבון, היו מקדשים את החודשים על ידי עדים שהיו באים ומעידים בבית דין שראו שהירח מתחדש. שדרך הירח שבאמצע החודש הוא נראה בשלימותו ומתמעט והולך עד שבסוף החודש הוא נעלם מן העין. ובתחילת החודש מתחיל שוב להיראות. זמן זה שהירח מתחיל להיראות נקרא מולד הירח. וכאשר היו באים שני עדים לבית דין ומעידים שראו את מולד הירח, היו בית דין מקדשים את החודש על פיהם ונקבע ראש חודש. כן נאמר במשנה במסכת ראש השנה, בין שנראה הירח בעליל בגלוי לעין כל, כיוון שהיה הירח גבוה הרבה למעלה מן הארץ וכולם יודעים לראותו, ובין שלא נראה בעליל, כגון שהיה הירח למטה בשיפולו של הרקיע סמוך לארץ והדמומית השמש מכסה אותו ואינו ניכר כל כך, כך מסביר רבי יובדה מברטנורה, מחללים עליו העדים שראו את השבת. ובמסכת ראש השנה מבואר שמותר לעדים לחלל את השבת וללכת ולהעיד בבית דין שראו את מולד הירח, והדבר נלמד מפסוקים. זוהי שיטת הנקמה, רבי יוסי חולק ואומר, אם הירח נראה בעליל, בבירור על ידי כולם, אין העדים מחללים עליו את השבת, מכיוון שבוודאי גם בית דין ראו את מולד הירח ממקום שבטם, ואין צורך בעידותם של העדים. ורבשי מבאר מניין יש ללמוד ששיטת רבי ישמעאל במשנתנו ושיטת רבי יוסי בקידוש החודש אחת היא. מי לא אמר רבי יוסי אתם, האם לא אמר רבי יוסי שם בקידוש החודש שאפילו שמותר לחלל את השבת לבוא להעיד על ראיית מולד הירח מכל מקום, כיוון שאפשר להימנע מחילול שבת, לא תרחינן, אין העדים תורחים לחלל את השבת לבוא ולהעיד שראו את הירח. החנמי גם כאן לגבי קצירת העומר יסבור רבי יוסי שמכיוון דאפשר לצמצם בחילול שבת ולהביא את העומר רק משלושה סעים, לא תרחינן, לא תורחים להביאו מחמישה סעים. כמו כן רבי ישמעאל הסובר שבשבת ממעטים בתרחה והם מביאים את העומר משלושה סעים, לא כמו בימות החמה שמביאים מחמישה סעים. הוא יסבור שכאשר הירח נראה בעליל, אין מחללים עליו את השבת. מקשה הגמרא גם על רבשי שישווה את שיטת רבי ישמעאל עם שיטת רבי יוסי, ותחילה דנה בדברי רבי ישמעאל. ממאי, מה הראיה שרבי ישמעאל סובר כרבי יוסי? דיל מה שמה יש לומר, עד כאן לא כאמר רבי ישמעאל אחא, לא אמר רבי ישמעאל כאן במשנתנו שממעטים במלאכות האסורות בשבת ומביאים את העומר משלושה סעים בלבד ולא כמו ביום חול שהיה בא מחמישה סעים. אלא משום דלקה שאין חשש מצד נמצא איתה את המכשילן לעתיד לבוא, אם זה יבוא משלושה סעים, כלומר אין חשש לכישלון שיגרם מזה לעתיד. אבל אתם שם במסכת ראש השנה לגבי חילול שבת על ידי העדים שראו את מולד הירח כשנראה בעליל, דנמצא איתה את המכשילן לעתיד לבוא, אם לא תתיר להם אז לחלל את השבת ולהעיד, אז גם כשלא נראה הירח בעליל, הם יטעו לחשוב שכמו שהם ראו את המולד גם בית דין ראו הוא, ואין לחלל שבת כדי להעיד, הם לא יגיעו להעיד ויצא מכך מכשול שלא ייקבע החודש כהלכתו. אז אימא כרבנן סביר עלי. יש לומר ששם סובר רבי ישמעאל כרבנן שכן מחללים את השבת גם כאשר הירח נראה בעליל, בבירור. וממשיכה הגמרא לדחות את דברי רבשי ועוברת לדון בדברי רבי יוסי. הנה מאוד יש לדחות את דברי רבשי. עד כאן לא כאמר רבי יוסי אתם, שם בקידוש החודש שכאשר נראה הירח בעליל, אין מחללים את השבת לבוא ולהגיד על ראיית המולד, אלא משום דלקה צורך גבוה. אין בעידותם צורך גבוה שהרי אין זה קורבן ולא ניתנה שבת להידחות, וגם לא ניתנה אותה השבת לחילול משום צורך אחר, שמשום כך נאמר שיות וכך נדחתה השבת תידחה גם לכך. אבל אחר כאן לעניין קצירת העומר דעיק הצורך גבוה, שיש לגבוה צורך שיקצרו חמישה סעים, כי בכך ייצא קורבן העומר משובח יותר, ועוד טעם ניתנה שבת להידחות, וכן כבר ניתנה אותה השבת להידחות כדי לקצור שלושה סעים, לכן יש לומר שנדחה את השבת גם לעניין שמותר לקצור חמישה סעים. אימא כרבנן סביר עלי. יש לומר שרבי יוסי סובר כאן כמו רבנן שאין חילוק בין שבת לבין יום חול, ולכן גם דעתו של רבשי שישווה את שיטת רבי ישמעאל עם שיטת רבי יוסי נדחתה. דנה הגמרא בעניין חילול שבת בשוגג לעניין קודשים. איתמר נאמר בבית המדרש, מי ששחט בשבת שתי חטאות של ציבור ואינו צריך אלא אחת, כגון שחל ראש חודש או רגל בשבת, שצריך להקריב שעיר חטאת אחד ושגג ושחט שניים. אמר רבא ויתימא ויש אומרים שרבי עמי אמר זאת, חייב חטאת על שחיטת החטאת השנייה, ופטור על שחיטת הראשונה. ואפילו אם לבסוף נמצא שנתכפר לו בשנייה, כגון שנשפך דם הראשונה ונפסל לאחר שחיטת השנייה, חייב. ואפילו אם קודם שחיטת השנייה נמצאת הבהמה הראשונה כחושה ושחט בהמה שנייה שמינה, בכל זאת הוא יהיה חייב. כי היה מקום לומר שיהיה פטור לגמרי משום שנמצא לבסוף ששחט את השנייה כדין. שהרי לא יצא ידי חובתו בראשונה, אבל הראשונה אינו חייב, שהרי כששחטה עשה כדין. בכל זאת נתחדש שחייב חטאת על שחיטת השנייה לפי ששחטתו הייתה חילול שבת בשוגג, ואין הולכים אחר תוצאות המעשה, אלא אחרי המעשה עצמו. ולגבי המקרה השני, שהקורבן היה כחוש והוא שחט את השנייה כי הייתה שמינה, היה מקום לומר שייפטר משום שעשה כראוי ששחט את השנייה. מכיוון שאין זה מכובד להקריב כחושה על גבי המזבח, ויש בזה משום הקריביונה לפי חתיך. הנביא מוכיח את ישראל על כך שהם מקריבים לקדוש ברוך הוא קורבנות חולים, ואומר להם, וכי אם תקריבו קורבנות כאלו לשר חשוב הוא יתרצה עליכם. לכן החידוש הוא שהוא חייב. מקשה הגמרא על מה שנאמר בבית המדרש בשם רבא שחייב על השנייה, אפילו אם נמצאת הראשונה כחושה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבא אחי? וכי אמר רבא כך? והרי כך אמר רבא, מי שהיו לפניו בשבת שתי חטאות, והוא צריך להקריב חטאת אחת בשבת, והייתה בהמה אחת מהם שמינה ובהמה אחת כחושה, אם שחט את השמינה ואחר כך שחט את הכחושה, חייב חטאת, כי חילל את השבת בכך ששחט את הכחושה שלו לצורך. ואם שחט את הכחושה ואחר כך שחט את השמינה, פטור. למה לפי שקדין עשה ששחט את השמינה מאחר שהראשונה הייתה כחושה? ולא עוד אלא שאומרים לו לאחר שחיטת הכחושה, לך ואווה בהמה שמינה לכתחילה ושחוט. ואם כן, מאמרו זה של רבא סותר את מה שנאמר בשמו של רבא, ששוחט שתי חטאות של ציבור, אפילו כשנמצאת הראשונה כחושה, חייב חטאת על שחיטת השנייה. מביאה הגמרא שיש לתרץ את הסתירה באחת משתי האפשרויות שמובאות. היא באה את אימה, אם תרצה תוכל לומר סמי כחושה מקמיתא. יש להשמיט ממאמרו הראשון של רבא עדין כחושה, היינו מה שאמר שאפילו אם נמצאת הראשונה כחושה חייב על השנייה, אלא דעת רבא היא באמת שאם נמצאת הראשונה כחושה אינו חייב על השנייה. מבעי תימא, אם תרצה תוכל לתרץ ולומר ההיא, המאמר שנאמר בו שהשוחט שתי חטאות חייב על השנייה אפילו אם הראשונה הייתה כחושה, רבי עמי אמרה. רבי עמי אמר אותה ולא כמו שאומרים שרבא אמרה. מביאה הגמרא ספק בעניין הזה. אמר לי רבינה לרבה ששחט שתי חטאות ואחרי שחיטת השנייה נמצאת הבהמה הראשונה כחושה בבני מעין, שמתחילה הייתה נראית שמינה, ואחר ששחטוה נמצאת כחושה בבני מאה. מהו? האם חייב חטאת על שחיטת השנייה או לא? מאחר שאמר רבא שאם נמצאת הראשונה כחושה קודם שחיטת השנייה פטור, אז רבינה מסתפק מה הדין כשנמצאת כחושה בבני מאה אחרי שחיטת השנייה. ומה עם צדדי הספק? בתר מחשבתו אז דינן, האם הולכים אחרי מחשבתו וגברה לאיסור הכמיכוון? בשעת שחיטת השנייה נתכוון השוחט לשחוט שחיטה האסורה, שהרי עדיין לא נודע שהראשונה אינה ראויה. או דילמה, או שמה נאמר בתר מעשיו אזלינן, הולכים אחרי מעשהו, ואחרי שנמצאת הראשונה כחושה בבני מאה, נתברר למפרע, שעשה כראוי בכך ששחט את השנייה. אמר לי פושט רבשי את ספיקו של רבינה, לאו היינו דרבא ורבא, וכי אין זה שייך לדין שיובא בסמוך שעסקו בו רבא ורבא? דאיתמר נאמר בבית המדרש לגבי איסור צעידה בשבת. אחד מאבות המלאכות האסורות בשבת זה איסור צעידה כמבואר במסכת שבת דף ע"ג עמוד א', ואב מלאכה נוסף הוא מלאכת שוחט. מי שצד דגים בשבת עובר על איסור נוסף מלבד איסור צידה, והוא איסור נטילת נשמה על ידי שצד את הדג ומוציאו מן הים, הרי הוא הורג את הדג ועובר על מלאכת שוחט. ופיקוח נפש דוחה שבת, ולכן תינוק שנפל לים מצווה לצוד אותו ולהוציאו מהים. ובוודאי שאין בכך משום איסור צד. והגמרא שלפנינו עוסקת במקרה שתינוק נפל לים, ובאותה עת פרס אדם מצודה והוציא דגים מהים. ומביאה הגמרא חילוקי דינים ומחלוקת המוראים בדין הזה. אם כן, נאמר בבית המדרש, מי ששמע שטבע תינוק בים ופרס מצודה בים כדי להעלות דגים, ואלה דגים במצודתו חייב, ואם פרס מצודה כדי להעלות דגים, ואלה במצודתו דגים ותינוק, רב אמר חייב מכיוון שפרסת מצודה על מנת להעלות דגים, ואכן אלה דגים באיסור, ורב אמר פטור מכיוון שהוברר שפריסת המצודה הייתה מותרת מחמת הצלת חיי התינוק. ועד כאן רבא לא כפתר, לא פתר רבא את הפורס מצודה, אלא כיוון דשמע שטבע התינוק, אז אמרינה לכן יש לומר שבפריסת המצודה נע מדעתי התינוק. דעתו הייתה גם כדי להציל את חיי התינוק, אבל אם פורס המצודה לא שמע שטבע תינוק, לא אמר רבא שפטור, אלא הוא מודה שחייב, משום שהולכים אחרי מחשבתו שחשב לעלות דגים גם כאן, יש להילך אחר מחשבתו, ומכיוון שנתכוון לשחיטה אסורה, חייב לדעת הכל. ואיקא דאמרי שיטה אחרת בדברי רבשי, יש שאומרים שרבשי אמר לי רבינה שיש לפשוט את הספק באופן אחר, כי צדדי הספק אם הולכים אחרי מחשבתו או אחר מעשיו, היינו פלוקטיו זה מחלוקתם של רבא ורבא. דאיתמר, נאמר, מי ששמע שטבע תינוק בים ופרס מצודה בים כדי להעלות דגים ואלה דגים, חייב. אם פרס מצודה בכדי להעלות דגים ואלה במצודתו תינוק ודגים, רבא אמר פטור ורבא אמר חייב. רבא אמר פטור משום שסובר זיל בתר מעשיו, יש ללכת אחרי מעשהו. ומכיוון שמעשהו היה מעשה שהציל את חיי התינוק, הרי הוא פטור. ורבא אמר חייב משום שסובר זיל בתר מחשבתו, יש ללכת אחר מחשבתו, ומכיוון שנתכוון להעלות דגים, הרי הוא חייב. אף כאן, כשנמצאת הראשונה כחושה בבני מאיים, לפי רבא פטור משום שהולכים אחרי מעשהו. לפי רבא חייב משום שיש ללכת אחרי מחשבתו. מביאה הגמרא אופן שאדם נפטר מחילול שבת משום שהולכים אחרי מחשבתו. אחד מאבות המלאכות האסורות בשבת זה איסור קוצר, כמבואר במסכת שבת דף עין ג', ולצורך חולה התירו לקצור בשבת כפי שהתירו שאר מלאכות. דנה הגמרא בעניין הזה. אומרת הגמרא, אמר רבא, חולה שם מדוע הרופאים שזקוק לגרוגרת אחת לרפואתו, תהנה מחוברת לעץ, ורצו 10 בני אדם ותלשו והביאו עבורו 10 גרגורות בבת אחת, הרי הם פטורים. ואפילו אם תלשו בזה אחר זה אינם פטורים, ואפילו אם קדם החולה ואכל ועברי בראשונה, פטורים האחרים שתלשו את הגרגורות עבורו, מכיוון שכולם נתכוונו לצורך החולה וזריזותם הייתה לצורך מצווה, לפי שיש להזדרז לעשות את צורכי החולה. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין מיעוט במלאכות האסורות בשבת באופן שהתירו חילול שבת. באי רבא הסתפק רבא, חולה שעמדו הרופאים, שזקוק לשתי גרגורות לרפואתו, ויש שתי גרגורות המחוברות לאילן בשתי עוקצין. עוקץ הוא החלק הנמצא בזנב הפרי שמחבר את הפרי לאילן כמו עוקץ האתרוג. וישנן גם 3 גרגורות המחוברות לאילן בעוקץ אחד. היי מיני ומייטינן, איזה מהם מביאים? האם 2 מייטינן תולשים ומביאים את שתי הגרגורות שמחוברות בשני עוקצין, משום דחזולי שזה כמות הגרגורות הראויות עבורו, או דילמה שמה 3 מייטינן תולשים ומביאים את 3 הגרגורות המחוברות בעוקץ אחד, משום דקממה את הקצירה שעל ידי כך מתמעטת מלאכת הקצירה שצריך לתלוש רק עוקץ אחד. ושיטת הרן שיש איסור מן התורה להרבות בשיעורים, ולכן הסתפק רבה אם עדיף להרבות באיסור קצירה בשני עוקצין כדי לא להרבות בשיעורים, או שעדיף להרבות בשיעורים ולקצור יותר תאנים כדי שלא לקצור שני עוקצין. פושטת הגמרא את הספק ואומרת פשיטה, ברור הדבר ששלוש מייטינן תולשים ומביאים את 3 הגרגורות המחוברות בעוקץ אחד. מדוע? דעת כאן לא כאמר רבי ישמעאל אתם שם במשנתנו, שבשבת מביא את העומר מ3 סעים ולא מ5 סעים כמו ביום חול, אלא דכי ממעט באכילה, שכאשר ממעט באכילה כלומר בתבואה, ומביא רק מ3 סעים כממעט קצירה, ממילא הוא ממעט בקצירה. אבל אחר כאן לגבי חולה, דכי כממעט באכילה, שכאשר ממעט ומביא 2 גרגורות כמה פשע קצירה, הרי הוא מרבה במלאכת הקצירה, שרי קוצר 2 עוקצין, ולכן ודאי 3 מייטינן, מביאים את 3 הגרגורות שבעוקץ האחד, ובכך מתמעטת מלאכת הקצירה בשבת. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים סמך ג' וסמך ד' במסכת מנחות עם הצגת 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, רבי יוסי הגלילי, מה הפירוש מרחשת ומה הפירוש מחוות? שאלה שנייה, מה הפירוש רחשי לב? שאלה שלישית, מה צדדי הספק של הבית שמאי לגבי מרחשת ומחוות? שאלה רביעית, כיצד מוכיחה הגמרא של רבי שמעון אין הלחם מתקדש בתנור? שיטותיהם של רשי והתוספות. שאלה חמישית, מה נפקא מינה בין שיטת רבי יהודה לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה לגבי חלות ורקיקין? שאלה שישית, מכמה שאים היו עושים את היסרון של עומר? שאלה שביעית, מה סברת חכמים שמחללים את השבת גם כשהירח נראה בעליל? והשאלה האחרונה, מדוע יש להעדיף להקריב סעירת חטאת שמינה ולא כחושה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ג' בחשוון תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת נוח. סיימנו כמעט ללמוד את דפים סמך ג' וסמך ד' במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון ה' בחשוון תשע"ט, ונלמד את דף סמך ה', הדף החמישה ושישים במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.